דבר אל בני ישראל, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. כתוב אותה לשון, כי אתם עוברים את הירדן. גם אצלנו כתוב כי אתם, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען. אז הנציב מדייק, בשני המקומות האלה כתוב כי אתם עוברים את הירדן, ובפרשת הגבולין גם כן כתוב לשון, אבל לא כתוב כי אתם עוברים, כתוב כי אתם באים אל ארץ כנען. מה זה כי אתם עוברים? פרשת הגבולין זה הפרשה הקודמת. כתוב כך, איפה זה כתוב? לא, הנה כתוב כך, הנה צו את, בפרק למד ד' פסוק ב' כתוב צו את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען. אז בשני מקומות כתוב כי אתם עוברים את הירדן, כאן כתוב כי אתם באים אל הארץ כנען. מה השינוי לשון? בקיצור, זה השאלה שהנציב עומד עליה. לאל בפרשה של והורשתם כתיב גם כן כי אתם עוברים, בפרשת גבולים כתיב כי אתם באים, והכל בדיוק. זאת אומרת, הנציב אומר, אני אסביר לך את שינוי הלשון. ובפרשת והורשתם הוזהרו מיד שעברו את הירדן והתחילו להילחם, שידעו שעליהם מוטלת המצווה להוריש. הרי מה התורה אומרת שם בפרשת והורשתם? איך כתוב שם? אני אקרא את הלשון. דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ נען, והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מזכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו. מה פירוש והורשתם? אומר רש"י, וגירשתם, לגרש מכאן את כל יושבי הארץ. והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם, ואיבדתם את כל מזכיותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו, ואת כל במותם תשמידו. ואת יש ציווי, מיד שנכנסים לארץ מתחילים להילחם, לגרש את כולם, לגרש את כולם. עכשיו, אז לכן כתוב כי אתם עוברים את הירדן. התורה מציינת, ברגע שאתם עוברים את הירדן, מיד אתם מתחילים לגרש, מיד אתם מתחילים לגרש. אותו דבר גם בפרשה שלנו, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, והקריתם לכם ערים. אז אומר הנציב כך, זה בפרשת והורשתם וזרו מיד שעברו את הירדן והתחילו להילחם, שידעו שעליהם מוטלת המצווה להוריש את כל יושבי הארץ, ואם כן לא התנהגו כמו הדין. מה הכוונה? אז הוא מסביר, לא התנהגו כמו הדין. התורה אומרת בפרשת שופטים, כשצרים על עיר להשאיר צד אחד פתוח, שצרים על עיר, עושים מצור על עיר, להשאיר צד אחד פתוח כדי שמי שירצה לברוח יברח. וכמו שכתוב בספרי בפרשת כי תצור אל עיר ימים רבים, וכמו שעשו במלחמת מדיין, כמו שכתבתי שם בפרק למד א', מה שאין כן במלחמת הכנעני, לא משאירים פתח, הם נלחמים, מגרשים את כולם. וכן עיבוד עבודה זרה שבזו הפרשה היה חיוב מיידי כדי איתה בעבודה זרה דף נון ג', מה שאין כן הפרשה של גבולות הארץ. מה הפרשה הזאת אומרת? אתם צריכים לחלק את הארץ בגורל, זה לא היה מיידי. הגמרא אומרת שהיו שבע שנים שכבשו ושבע שנים שחילקו. החלוקה של הארץ הייתה אחרי הכיבוש, לא מיד שנכנסים מחלקים, קודם כל צריך לכבוש, רק אחרי שכובשים אז מחלקים. אז אומר הנציב, אז לכן הפרשה מאוד, הפסוק מאוד מדייק, בפרשת והורשתם זה מיד מתחילים להילחם, מיד מתחילים להילחם. אומרת התורה, אם אתם נלחמים לאבד את הכל, אם מלחמה אז לאבד את הכל, וזה מיידי כי אתם עוברים את הירדן. התורה מציינת מיד אתם עוברים את הירדן, מתחילים לגרש. לעומת זאת חלוקת הארץ זה לא מיד, כי אתם באים אל הארץ כנען. כשאתם תבואו, אני לא אומר לכם מיד שאתם עוברים את הירדן, זה לא מיד שעוברים את הירדן, ייקח זמן עד שאתם תכבשו, אחרי שתכבשו תחלקו.
ולמה שבע שנים לחלק את הארץ?
ככה זה לקח.
ולמה גד ורובן לא חזרו הביתה אחרי שבע שנים? למה גד ורובן לא חזרו הביתה אחרי המלחמה?
למה לא חזרו? כן חזרו, אחרי כיבוש.
אחרי 14 שנה, לא?
אחרי שחילקו. הם היו צריכים,
אבל למה הם צריכים להישאר?
שאלה טובה, שאלה טובה, לא, זה שאלה טובה. מכל מקום, מכל מקום, הנציב בא לדייק בלשון, למה כתוב כאן כי אתם עוברים את הירדן, שתבואו לארץ נעל. מה זה כי אתם, מה זה כי אתם עוברים את הירדן? כי אתם עוברים את הירדן, באים להגיד לך מיד שאתה עובר את הירדן מתחילה המצווה הזאת. אז הוא אומר לגרש מיד, לחלק את הארץ לא מיד, אתם קודם כל צריכים לכבוש. אני רק נקרא את בזה פנים.
זאת אומרת שהרי מקרב גם היה צריך לעשות מיד.
כן, מה שאין כן לדעת גבולות ארץ ישראל, לא היה צורך לדעת עד שכבשו הרבה מעיקר יישוב ארץ ישראל. משום מה הכתיב כי אתם באים, שהוא אחר כיבוש וחילוק שנתחייבו אז בתרומות ומעשרות, כמו שכתבתי לאל. ומשום זה הוא אומר בפרשת החלוקה של הארץ בגורל, התורה מזכירה צו את בני ישראל. למה היא משתמשת במילה צו? אז יש לנו כלל ידוע שבכל מקום שצריך זירוז, כך אומר רש"י בתחילת פרשת צו בויקרא, כל מקום שצריך צו זה לשון זירוז, וכל מקום שיש חסרון כיס צריכים לזרז. אדם לפתוח את הארנק לוקח לו הרבה זמן, אז שם צריך לזרז, שם צריך לזרז, כן? אבל לפני זה, אף על גב שנתחייבו בחלה, מכל מקום אינו מצוי כל כך להביא עיסת חוץ לארץ להפריש על עיסת ארץ ישראל. זאת אומרת, הוא שואל, מילא, תרומות ומעשרות, אתה אומר, היה צריך להגיד צו, אבל לכאורה נתחייבו בחלה כבר קודם לכן. אז הוא אומר, זה לא גורם כל כך משמעותי. מכל מקום,
חלה זה לא כסף.
מה?
חלה זה
לא כסף. למה זה לא כסף? זה גם כסף.
כמה זה?
1 חלקי 24, אתה אופי עיסה, 1 חלקי 48. לא, נחתום 1 חלקי 48, והאידיוט צריך להפריש 1 חלקי 24. היום אנחנו לא נוגעים, לא נוגעים. היום החלת 100, אבל כשנותנים לכהן חלה, צריך להפריש 1 חלקי 24.
המעשר זה 1 ל-10.
המעשר זה 1 ל-10, נכון. זה כמות יותר גדולה. נכון, נכון. על כל פנים הוא אומר, מעתה, כאן, בפרשת הרי מקלט, שלא הוקבעו עד שכבשו וחילקו, אז הוא שם מעורך שאלה. חור, הרי מקלט לא הוקבעו עד שכבשו וחילקו. אז למה התורה אומרת כי אתם עוברים את הירדן? היה ראוי לכתוב גם כן, כי אתם באים ולא עוברים. אתם שומעים? הוא שואל חושייה עכשיו. לכאורה, לפי היסוד שאמרנו, אז באמת בחלוקת הרי מקלט, או הקביעה של איזה ערים תהיינה ערי מקלט, היא דורשת קודם כיבוש וחילוק. אז למה התורה אומרת כי אתם עוברים את הירדן? אז הוא אומר, זה כנראה המקור לדרש של הגמרא בבכורות. כתוב כי אתם, הלשון של התורה, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, ולא כתוב כי אתם ולא הירדן ארץ כנען. כי אתם עוברים את הירדן ארץ, איך הלשון של הפסוק? כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, ולא כתוב כי אתם עוברים הירדן ארץ כנען. לא, הדרשה של הגמרא היא כזאת, אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, אבל לא הירדן ארץ כנען, אלא שיש בזה מחלוקת אין שם. ועוד נראה, אבל לא מבין מה זה, מה זה, אבל מה זה, מה זה, מה זה נוגע? מה זה פתר לו את הבעיה? אני אסביר את הדרשה. הדרשה של הגמרא שם בבחורות באה לומר, יש שאלה, ברור, הרי הלשון של התורה, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען. אז עכשיו השאלה, ישאלו אותנו, מהם הגבולות של ארץ כנען? אז לכאורה כתוב כאן בפסוק, כי אתם עוברים את הירדן ארץ כנען, סימן שמעבר לירדן זה לא נקרא ארץ כנען. נכון או לא? מעבר לירדן לא נקרא ארץ כנען. בסדר, זה אני שומע. אבל מה דין הירדן עצמו? אני אסביר מה הנפקמינה. ברור בחז"ל רואים שעבר הירדן המזרחי, הקדושה שלו היא נמוכה, פחותה, לעומת עבר הירדן המערבי. עבר הירדן המערבי קדוש יותר מעבר הירדן המזרחי. גם לעבר הירדן המזרחי יש קדושה, אבל היא לא כקדושת עבר הירדן המערבי. עכשיו השאלה, מה?
זה נהפך לקדושה ברגע שהם ביקשו את הארץ?
מה, מה ש... לא, 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 לא. כתוב בחז"ל, כתוב במדרש, פרשת השבוע, שלמעשה את החלק הזה הם, גם אם לא היו מבקשים היו מקבלים.
כן?
כן, כתוב שגם אם לא, גם אם לא היו מבקשים זה היה החלק שלהם, רק הם עשו טעות שהם ביקשו את זה, אסור היה להם לבקש את זה. ובגלל זה הם גלו ראשונים מארץ ישראל, ראובן וגד היו השבטים הראשונים שגלו. ולמה? בגלל שאסור היה להם לבקש, אבל למעשה אומר המדרש הם היו תוכננים לקבל את זה, בעיקר היה תכנון שהם יקבלו את זה, אסור היה להם לבקש את זה.
אבל לא דווקא דווקא ראובן וגד היו מיועדים
לראובן וגד, חצי מנשה. החז"ל אומרים חצי מנשה בכלל לא היה מתוכנן להיות שם, אלא חצי מנשה נשלח לשם כדי להיות בגדר המנהיגים הרוחניים שלהם. הם היו זקוקים, לרבונים, כן? אז חצי מנשה היו הרבנים שלהם שם, היו הכוח הרוחני, כן? כי הם היו, מה הם היו? הם היו רועי צאן. כן? אז הם היו צריכים כוח רוחני שיחזק אותם, אבל חצי מן השם עיקר, הוא לא אינטרסט.
זה היה התפקיד שלו.
בדיוק.
זה מה שהשאיר אותם שם, חצי מן השם.
כן, אני אומר.
כשהם ימלאו את
התפקיד,
את הפן הרוחני.
בדיוק.
מה גרם להם לבקש?
מה? טוב, זה סיפור.
מקנה. בגלל הרוב המקנה.
הם הורים, כן. הם רצו לדאוג למקנה שלהם, אבל עשו טעות שביקשו. זה המדרש אומר. במדרש על כל פנים כתוב שזה היה מתוכנן להיות שלהם. אז יש חלק מארץ ישראל שהוא בקדושה יותר, פחות, בקדושה נמוכה יחסית לעבר הירדן המערבי.
כן? מה השאלה פה?
לא, לא, אז עכשיו אז הציב אומר שבגמרא בבחורות יש דיון. אז אנחנו רואים, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, זאת אומרת שהירדן הוא גבול ארץ נען לעומת עבר הירדן המזרחי. עכשיו, מה דין הירדן עצמו? נהר הירדן הוא שייך לארץ ישראל המערבית או לארץ ישראל המזרחית?
מה זה נער? זה נער, זה לא...
כן, הירדן זה נער. מה?
אבל מה
יש?
לא, עקרונית, קודם כל שאלה עקרונית, מה דין הירדן עצמו? מה דין הירדן? יהודי שאני, אני לא אסביר, יהודי שנמצא בירדן, הוא נמצא, מה?
שטובל.
הוא נמצא, הוא שט, שט בספינה, הוא נמצא בארץ ישראל המזרחית או בארץ ישראל המערבית? מה דינו? מה הדין של מי שנמצא על הירדן? איזה דין יש לירדן עצמו? אז דורשת הגמרא את הפסוק, כי אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, כן? אבל אתם עוברים את הירדן ארץ הכנען, זאת אומרת שארץ נען
היא עד הגבול, עד החוף, היא עד הגדה.
אבל הירדן עצמו הוא לא ארץ נען, כי אתם עוברים את הירדן, כשאתם עוברים את הירדן אתם מגיעים לארץ נען, אבל הירדן עצמו הוא לא ארץ נען, כן? אז זאת אומרת שהתורה בפסוק הזה מגלה לנו חידוש להלכה. זה מה שהנציב רוצה לומר. התורה בפסוק הזה מגלה לנו חידוש הלכתי. זאת אומרת, היא השתמשה, זאת אומרת ככה, השאלה של הנציב הייתה, למה התורה משתמשת כאן בביטוי כי אתם עוברים את הירדן? המשמעות הפשוטה של כי אתם עוברים את הירדן זה שמיד מתחיל חובת הקביעה של ערי מקלט, וזה לא נכון. ערי מקלט נקבעו אחרי כיבוש וחילוק. אז מה התורה רוצה להגיד שכי אתם עוברים את הירדן? אז אומר הנציב, אני יכול להגיד, כי התורה באה להגיד כאן חידוש, כמו שהגמרא אומרת בבחורות, חידוש הלכתי בגדר של... אפשר לשאול, הרי יש לך פסוק אחר, הרי אמרנו שכי אתם עוברים את הירדן נאמר בשני פסוקים, גם כאן וגם בהורשתם. אלא התשובה היא, בהורשתם זה נצרך לחדש לנו שמיד שאתם עוברים אתם צריכים לגרש, אתם מתחילים להילחם, וכשאתם מתחילים להילחם אתם צריכים לאבד את הכל מיד, כי אתם עוברים את הירדן, אי אפשר לדחות את זה, זה מיד. אז עכשיו נשאלת השאלה, מדוע התורה כותבת עוד פעם כי אתם עוברים את הירדן? הרי באמת כאן זה קושייה, כי באמת כאן אנחנו יודעים זה לא מיד, כל פנים זה גם לא קבעו את זה מיד.
אבל משה הוא הבדיל כבר שלוש ערים, נכון? שהוא התחיל במצווה.
אבל איפה זה כתוב? זה כתוב בדברים.
שלוש
ערים, זה כתוב בדברים. אתה שואל בעבר הירדן המזרחי,
זה משה, הוא איזה
נכון, נכון. אז את שלושת הערים בעבר הירדן המזרחי
הוא לא גמר את המצווה,
נכון, לא גמר, לא גמר, הוא רצה לגמור אבל לא גמר. אבל ביחס לעבר הירדן המערבי, אז התורה, החיוב היה, אומר הנציב, אחרי כיבוש וחילוק, לא לפני כיבוש וחילוק. משה רבינו נצטווה באופן אישי
שלוש ערים תבדי לך, אז הוא עשה את מה שהוא מצטווה. אבל ביחס לעבר הירדן המערבי, החיוב היה אחרי כיבוש וחילוק. אז למה כתוב כי אתם עוברים? לחדש לנו את החידוש הזה בגמרא בבחור. זה תירוץ אחד. עכשיו נראה עוד תירוץ. ועוד נראה. דהדרש יצא משינוי לשון. הוא אומר, הוא שם לב לעוד דיוק בלשון הפסוק. מעניין מאוד איך שהוא עובד. שם כתוב הנה תראו, בפרשת הכיבוש של הארץ כתוב, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען. לא כתוב ארצה כנען. אצלנו כתוב כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען. לכאורה זה אותו דבר מבחינת בלשון העברית. ארצה זה לארץ, אבל לא כתוב לארץ, כתוב אל ארץ. אז אומר הנציב, מה הפשט? אז הוא אומר כך, ועוד נראה שהדרש יצא משינוי לשון, דלאל כתיב אל ארץ, וכאן ארצה. ולפי הפשט, אז איך יצא לו משינוי הלשון? אולי הדרש במסכת בחורות, אבל הוא לא תירץ את הקושייה. הדרש במסכת חורות כתוב, אצלנו כתוב ארצה כנען, ומקודם כתוב, זה רק הסבר למה הגמרא בבחורות דורשת את זה מהפסוק הזה ולא דורשת את זה מהפסוק ההוא. הגמרא בבחורות, כמו שאמרנו, דורשת כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען ולא הירדן ארצה כנען. זאת אומרת, אתם תגיעו לארץ נען כשאתם תעברו את הירדן, אבל הירדן עצמו הוא לא ארץ נען. ואיך הגמרא דורשת את זה? מזה שכתוב כי אתם עוברים את הירדן ארצה כנען, אבל הירדן עצמו אינו ארצה כנען, אתם צריכים לעבור אותו, כן? אז אומר הנציב, ולפי הפשט משמעות והקריתם דבסמוך. מה זה והקריתם? מה פירוש המילים והקריתם? מה זה כתוב כי יקרא השם אלוקיך לפניי? מה זה יקרא? זימן, לזמן. בעברית כי יקרא השם אלוקיך לפניי, כי זימן השם אלוקיך לפניי, כן? יקרא, התרגום של המילה יקרא, מה זה יקרא? מאיזה לשון זה? לשון מקרה. מקרה, זה בהוראה הפוכה. הרי כשאנחנו אומרים מקרה,
זה לא מקרה.
כי יקרא השם אלוקיך לפניי, הכוונה זה לא מקרה, הוא זימן, כן?
אבל שומר את זה,
כן, כן. כשהוא בא ליצחק, כן, כן. כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אז על כל פנים, יקרא זה זימן. יקרא זה זימן. עכשיו, אז מה הוא אומר? ולפי הפשט משמעות והקריתם זה בסמוך, היינו לשון הזימון על להבא. כתרגום, נראה, הוא אומר גם תרגום האונקלוס וגם רשי עמדו על הנה, כתוב י' והקריתם לכם ערים ותזמנון לכון קרבן קרבי שזבותה. תזמנו לכם קרבן זה ערים, אבל הלשון הוא תזמנון לכון. וגם רשי אומר, איך רשי אומר? והקריתם, אין קריאה אלא לשון הזמנה, וכן הוא אומר כי יקרא השם אלוקיך לפניי, בדיוק. אז אומר הנציב ולפי הפשט משמעות והקריתם זה בסמוך, היינו לשון הזימון על להבא. מה זה נקרא תזמנון לכון? תדאגו לעתיד. מה זה נקרא לזמן? לזמן ערים. לזמן ערים, הכוונה היא...
זה להקדיש?
להקדיש, לתכנן, לדאוג לכך שתהיינה ערים בעתיד. זה נקרא לזמן. אז הוא אומר, ולפי הפשט, משמעות והקריתם זה בסמוך, היינו לשון הזימון על להבא, כתרגום אונקלוס ופירוש רשי, ולא לשון קריאה והקדש. הקדש, הגמרא אומרת, אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. כשאתה מקדיש, איך אתה מקדיש? אתה מקדיש בפה. אתה לוקח בהמה, ואתה אומר עליה, הרי זו הקדש. אז הוא אומר, אפשר היה להבין את המילה והקריתם בשתי צורות, מלשון קריאה או מלשון זימון. אז האונגלוס ורשי מדגישים, זה לא לשון קריאה, זה לשון זימון. מה הכוונה זימון ולא קריאה? אז הוא אומר, ולפי הפשט משמעות והקריתם זה בסמוך, היינו לשון הזימון על להבא, כתרגום אונגלוס ופירוש רשי, ולא לשון קריאה והקדש כלשון שכתובה בספר יהושע. כתוב שם על הרי המקלט, כתוב ויקדישו את קדש בגליל, ויקדישו את קדש, אז הוא עושה הבחנה. בערי מקלט עצמם אנחנו שומעים שימוש לשון כפול, שונה. מצד אחד אני אומר לשון, לשון הקריתם, אני אומר לשון זימון על להבא. מצד שני כתוב שכשיהושע כבש את הארץ, אז באופן מעשי הקדישו את הערים, לקחו את הערים ונתנו להם. זה כבר היה, כבר זה לא משהו עתידי, זה משהו עכשווי. אני הופך את העיר הזאת לעיר מקלט. איך אני הופך אותה לעיר מקלט? על ידי זה שאני קורא לה עיר מקלט. כן. כמו בהקדש, כשאתה לוקח בהמה ואתה אומר זו עולה, אז היא הפכה להיות עולה. אז כשהקדישו את הערים לערי מקלט, אז יש פה, יש פה שתי לשונות. לשון אחת של והקריתם זה זימון לעתיד, וכשמדברים על קריאה ממש, זה כבר ממש ההקדשה. אז כתוב ויקדישו, שם בספר יהושע, אחרי שהוא כובש את הארץ ומחלק אותה, אז הוא קובע את ערי המקלט, ואז זה קביעה מעשית מיד, מיידית, זה מה שהוא אומר. ולא לשון קריאה והקדש, כמו הלשון שמצאנו בספר יהושע, כתוב ויקדישו את קדש בגליל. והזמנה זו שמדובר עליה אצלנו היא קודם שבאו להקדיש, והוא משום שלא בנקל היה למצוא עיר המסוגלת להרי מקלט בכל התנאים שצריכים לזה. מדוע? משום שרואים בפרשה שהעיר מקלט הייתה צריכה להיות, הרי חילקו את הארץ לשלושה חלקים, היו שלוש ערי מקלט, כן? איך כתוב? קדש בגליל ושכם במרכז וחברון בדרום. עכשיו, כל עיר נמצאת במרחק שווה, בשליש. זאת אומרת, קדש ממנה עד גבול צפון בשליש.
איפה זה קדש?
קדש בגליל. איפה היא? איפה היא? אני לא יודע איפה מאתרים אותה היום. קודם כל, היא צריכה להיות פחות או יותר בקו אחד עם שכם, כמו בקו אחד עם שכם ועם חברון.
בשופנשטיין יש... הוא במסכת מכות הוא לא. עושה בדיוק את,
את הקו. את הקו. הוא מציין גם איפה זה,
וגם הוא עושה
גם ירושלים באותו קו. מה? גם ירושלים באותו קו, לא?
יכול להיות.
נעלה.
יכול להיות, אבל ירושלים היא לא עיר מקלט.
לא, לא.
הכל פנים, המרחק מהגבול הצפוני של הארץ עד קדש הוא כמרחק שמקדש עד חברון, והמרחק שמחברון עד הגבול הדרומי הוא אותו מרחק. הארץ מחולקת לשלושה חלקים,
ושיהיה להם זמן לברוח מהר,
כדי שאפשר שאותם הרוצחים בשוגג יהיה להם בדיוק, בדיוק. זה מה שהוא אומר. אז הוא אומר כך, אז הוא אומר, אז זה הפשט והקריתם לכם, ורשי והאונקלוס מתרגם וזימנתם לכם. מה זה? הוא אומר, זה לא פשוט למצוא עיר שהיא נמצאת, שהיא עונה לדרישות שאנחנו, דרישות מינימום שאנחנו דורשים כדי שתהיה ערי מקלט, כמו שאמרנו. אז הוא נותן, הוא אומר מה הדרישות, והוא משום שלא בנקל היה למצוא עיר המסוגלת לערי מקלט בכל התנאים שצריכים לזה, כגון שיהיה דווקא בשילוש הארץ ובפרטים המבוארים במסכת מכות פרק ב', ולכן הייתה מצווה שמתחילה עוד שלא הגיעו לשלב של ההקדשה, דהיינו השלב של הקריאה המעשית על העיר כעיר מקלט, לשים לב ולהזמין ערים שיהיו מסוגלות לכך אחר כך. ומשום מה כתוב כי אתם עוברים דמתחילת העברה. עכשיו הוא מסביר יפה מאוד, אז למה כתוב כי אתם עוברים? הוא אומר מיד שאתם עוברים תתחילו כבר לחפש. זאת אומרת, לקבוע את הערים כערי מקלט, אז כמו שאנחנו רואים בספר יהושע, קבעו אותם רק אחרי כיבוש וחילוק. אבל להתחיל לחפש ערי מקלט, כי אתם עוברים את הירדן, מיד שאתם עוברים תתחילו כבר לזמן, לדאוג לכך, לחשוב, לברר
איזה מקום,
איזה מקום בדיוק, איזה מקום טוב כדי לעשות אותו עיר מקלט.
גם איך מקלט בעבר הירדן,
גם בעבר הירדן, זה משה רבנו כבר דעת.
אבל הקדוש ברוך הוא כבר אמר להם את המקומות מהם צריכים לחבר. אם הוא כבר אמר להם שכם חברון וקדש,
איפה כתוב שכם חברון?
זה לא כתוב?
לא, זה כתוב ביהושע. ביהושע כתוב, כאן עוד לא כתוב. כתוב את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן, ואת שלוש הערים תיתנו בארץ כנען, הרי מקלט תהיינה. כן? עכשיו אני רק אגמור את זה רגע אחד. אז לכן הייתה המצווה שמתחילה עוד שלא הגיעו להקדיש, לשום לב ולהזמין ערים שיהיו מסוגלים לכך אחר כך. ומשום מה הכתיב כי אתם עוברים, ומתחילת העברה הייתה המצווה להזמין בדרך חילוכם כאשר יזדמן איזה עיר ולהקדיש אותה אחר כך. אני אקרא את התראות תרחב דבר, אתם רואים את תרחב דבר? ובזה התיישב עד הכתיב בספר יהושע ויקדישו את קדש בגליל בהר נפתלי ואת שכם בהר אפרים ואת חברון בהר יהודה. וקשה, למה זה הקדימו מקלט של נפתלי ליוסף ויהודה? אתם שומעים? מדייק יפה. למה הקדימו את עיר המקלט של נפתלי ליוסף ויהודה? מה הקושיה? זה קושיה? לא סתם. והוא שואל, והרי הכיבוש והחילוק היה להפך. זאת אומרת, מה פירוש הכיבוש והחילוק היה להפך? שכבשו את הארץ? לא כבשו קודם של נפתלי, כבשו, ודאי, כבשו, הרי כבשו קודם, הרי הכיבוש הראשון היה, נדמה לי,
יריחו.
מה?
יריחו,
אבל אחר כך עלו, עשו את ה, הקימו את ה, כבשו את הר גריזים ואת הר עיבל, נכנסו, הרי היו צריכים שם לעשות את המעמד של הברכה והכללה. על כל פנים, ודאי שנפתלי זה היה שלב יותר מאוחר.
הם התחילו בסוף או שגמרו, הם היו שם?
על כל פנים זה היה שלב יותר מאוחר. אז הוא שואל, אז למה את עיר המקלט של נפתלי בחרו לציין ראשונה, הקדישו אותה ראשונה? אז הוא אומר, הוא אומר כך, ומיין הרי המקלט שבעבר הירדן, אתם שמים לב, מיין הרי מקלט שבעבר הירדן מונה תחילה של ראובן, ואחר כך בני גד, ואחר כך של מנשה כסה, זה קושייה מתעצמת, לא, זה שתי קושיות. קושייה אחת הוא אומר, בסדר הכיבוש והחילוק של עבר הירדן המערבי, כבשו קודם יהודה ויוסף, ורק אחר כך נפתלי, שאלה אחת. שאלה שנייה, בסדר הקדשה של הערים בעבר הירדן, בספר יהושע, אז באמת הסדר של הערים מותאם לכיבוש. מה שכבשו ראשון, העיר מקלט שלו נבחרה ראשונה, כן? אז זה קושייה כפולה. אז הוא אומר כך, אלא כאשר הזמינו עיר חברון שהיא מסוגלת לכך כשתגיע השעה, מכל מקום לא היו יכולים להחליט ההקדש באשר לא ידעו עדיין הריחוק שיהיה ממנה לעיר שיזדמן הלאה לפי צורך העניין עד שבאו לשכם, ועוד לא החליטו עד שבאו לקדש. וכשראו את קדש מוכן לזה, הוא אומר זה מאוד מעשי. כן? הרי המקלט, אני רוצה להסביר, הרי המקלט הם תלויות הם תלויות במה שאנחנו נכבוש. אמרנו, מהגבול הצפוני עד העיר הראשונה מצפון צריך להיות כמו מהעיר הזאת עד העיר של הדרום, ומהעיר של הדרום עד הגבול הדרומי. אז
הם לא ממש באמצע?
מה?
זה ממש במרכז?
שכם זה באמצע
פחות או יותר.
שכם,
מקדש לשכם זה כמו משכם לחברון.
אבל דווקא יהיה יותר הגיוני להתחיל בשכם ולקחת למעלה וללכת למטה.
לא, הוא אומר מה שאתה לא יודע, כנראה ככה נראה ממנו. כשהם כבשו, הם לא ידעו, הרי בסופו של דבר באמת לא כבשו את כל ארץ ישראל. לא כבשו את כל הארץ. הם כבשו ארץ של שבעה שבטים, אבל חמישה שבטים לא הספיקו לכבוש. זאת אומרת, בזמן כיבוש יהושע לא כבשו את כל הארץ. אבל גם שהם לא כבשו את כל הארץ, הם כבשו את הרוב. אז הם יכלו כבר לעשות את החלוקה של ארץ ישראל, ויכלו גם לקבוע את הערים, אבל הקביעה של הערים הייתה מותאמת לגודל הכיבוש. זאת אומרת, יכול להיות שכשאתה תגדיל את הכיבוש, אתה תשנה את הערים, אתה תגרור, כי אתה, ברור.
אז גם את החלוקה?
מה?
וגם לשנות את
החלוקה? אני לא יודע אם אתה תשנה, אתה לא תמיד, יכול להיות התורה אומרת שלוש ערים תבדיל לך ושילשתה את גבול ארצך. יש דין שהמרחק מהגבול עד העיר יהיה כמו המרחק מהעיר עד העיר השנייה, ומהעיר השנייה עד העיר השלישית, ומהשלישית עד הגבול הדרומי. זה דין תורה, זאת אומרת, כך רואים בגמרא במכות. אז ממילא זה תלוי, זה תלוי בכמה תכבוש או כמה כבשת. זה אז הוא אומר, כל עוד שהם לא כבשים, הם לא ידעו כמה הם כובשים,
הם לא יכולים לקבוע כלום.
הם יכולים לזמן. הם אומרים, אם אנחנו נכבוש,
אם,
כן, בסדר,
אבל
זה לא קביעה. אז זה מה שהוא אומר, מה שהנציב מתרץ זה יש לעשות הבחנה בין זימון לבין הקדשה. זאת אומרת, לזמן הם יכולים בהנחה שנכבוש כך וכך, אז העיר הזאת אנחנו מתכננים שהיא תהיה עיר בכלל. לא יכלו להקדיש. עכשיו, ברגע שהם כבשו את החלק הצפוני של ארץ ישראל, אז הם כבר יודעים עד איפה הם כבשו. גמרנו. אז לא, אז הם כבר יודעים. אז ממילא הם יכולים כבר מיד להקדיש את העיר הזאת שעכשיו סמוכה למקום שבו הם כבשו את קדש בצפון. הם גמרו לכבוש, הם הגיעו לסוף גבול הכיבוש שלהם. הם יודעים, עד כאן כבשנו שלב א', אז לפי זה, זה שלב א', אז מהגבול שהגענו אליו עד קדש, יש היום מקדש עד שכם, ומשכם עד חברון. אז הם מקדשים קודם כל את קדש, כי היא זאת שהם היום יודעים שהיא סמוכה למקום הכיבוש שלהם כרגע, ואחרי זה מקדשים לפי הסדר אחורה. זאת אומרת, ההקדשה הייתה הפוכה מסדר הכיבוש. זה משהו שאל קודם, איך זה יכול להיות? כן? רגע אחד.
והגבול הדרומית ביותר זה אותו מרחק.
כן, כן, כן,
כן,
כן, כן,
מחברון עד
הנגב, כן, עד הגבול הדרומי. כן, כן. הרגע אחד נראה מה שהוא אומר.
זה לא הרבה,
נכון? הנה הוא אומר, אני אקרא את זה עוד פעם. אלא כאשר הזמינו עיר חברון שהיא מסוגלת לכך, כשתגיע השעה, מכל מקום לא היו יכולים להחליט ההקדש, באשר לא להחליט הכוונה לקבוע, לא ידעו עדיין הריחוק שיהיה ממנה לעיר שיזדמן הלאה לפי צורך העניין, עד שבאו לשכם, ועוד לא החליטו עד שבאו לקדש, וכשראו את קדש מוכנה לזה, אז החלו להקדיש, ומשומח יקדישו אותה תחילה, אחר כך הרחו ממנה לשכם והקדישוה, ומשם לחברון והקדישוה. נו, אז גם בעבר הירדן תגיד אותו דבר. אז אומר, לא, מה שאין כן בשלושה שבעבר הירדן, כבר היו ידועים מימות משה, כמו שכתוב בפרשת ואתחנן, אז יבדיל משה שלוש ערים. אז זה כבר היה מתוכנן מראש. זאת אומרת, יש הבדל יסודי בין שלוש הערים שבעבר הירדן המזרחית ושלוש הערים בעבר הירדן המערבית. בעבר הירדן המזרחי משה רבינו כבר קבע, הייתה קביעה ששלוש הערים האלה הם ערי המקלט. זה אפילו לא תלוי בכיבוש. יכול להיות שמשה רבינו קיבל את הציווי אחרי שהוא כבש. הקופנים, אחרי שהוא כבש, הוא קיבל את הציווי שלוש ערים תבדי לך, והתורה, והקדוש ברוך הוא מצווה אותו גם איזה ערים, איזה ערים תבדיל. לעומת זאת, כיבוש יהושע, זה הכל היה תלוי בבחירה שלהם, וכמו שהסברנו, זה היה תלוי בכיבוש שלהם, כמה שהם יגמשו, כמה שהם יגמשו. אז זה מה שהוא אומר. הלאה, כתוב אחר כך, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. מה הכוונה? פשט הפסוק קודם, מה כתוב כאן? והיו לכם, המשנה אומרת במסכת מכות, בתחילה אחד שוגג ואחד מזיד מקדימים לעיר מקלט. זאת אומרת ככה, הרי ערי מקלט הם, התפקיד שלהם לקלוט את הרוצחים בשוגג.
נכון?
רוצח בשוגג גולל לעיר מקלט, חלק, זה העונש שלו, הוא צריך לגלות לעיר מקלט.
גם מזיד בהתחלה.
המשנה אומרת בתחילה יש רצח, זה לא משנה, רצח בשוגג או רצח במזיד, מיד לעיר מקלט. קודם כל שיהיה בעיר מקלט, כדי שלא ימיתו אותו לפני שעושים בו את המשפט.
אבל הגול אדם אין לו מצווה ברגע הזה. הגול אדם אין לו מצווה להרוג.
יש דעה שאומרת שיש מצווה על גול אדם להרוג את הרוצח.
לא, להרוג אותו כן מצווה, אבל ברגע שהבית דין הם החליטו שהוא הגול אדם. לא בהתחלה כשהוא רץ.
הקופנים, כדי שלא יהיו בעיות, רוצח דבר ראשון לעיר מקלט, לא משנה, רוצח מזיד, רוצח משוגג, דבר ראשון. זה מה שהוא אומר.
מי יכול להיות גואל?
רגע, והיו לכם הערים, רגע אחד, והיו לכם הערים למקלט מגואל, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. אומר הנציב, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט, לפי הדרש במסכת מכות דף י"ב, קי על הנהרג על פי סנהדרין. מה פירוש? כמו שאמרנו, יש פה רוצח במזיד. בסופו של דבר בית הדין, אם הוא ישפוט אותו, הוא יהרוג אותו. אם יש
הבית דין בעצמו,
הבית דין בעצמו. אז 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 מה, אז מה הפירוש? אז זה הדרש של הגמרא. מה הגמרא דורשת? ולא ימות הרוצח, תפרש את הפסוק, ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. אז מה אתה שומע מהפסוק? הוא לא ימות לפני, אבל אחרי ימות. אם מגיע לו מיטה הוא ימות, נכון?
אני רוצח בשבילך?
לא, רק רוצח בזה. אבל אז הוא אומר,
אז איפה יושב הבית דין?
מה?
הבית דין יושב בעיר מכאן?
לא, לא, בית הדין יושב לא משנה איפה, אבל כתוב
הוא צריך לצאת מהעיר מקלט.
לא, 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 לא,
אבל הוא יוצא עם פחרים.
קודם כל הוא בורח לעיר מקלט, אחרי זה שולחים שליחים, בית הדין שולח שליחים להביא אותו מעיר מקלט, והם מלווים אותו. זאת אומרת, הם מלווים אותו, ודאי, הם אנשי הבטחה, הם דואגים שלא יפגעו בו. כן?
אז זה מה שישבים ירושלים, הדין נכנס.
לא, לא, דין נפשות בכל עיר שיש בסנהדרין. סנהדרין קטנה, לא צריכים סנהדרין גדולה. אדם שהרג נידון בסנהדרין של 23. כן? אז הוא אומר, אבל לפי הפשט לא נזכר בכל הפרשה אלא הנהרג ביד גואל אדם. זאת אומרת ככה, לפי הדרש במסכת מכות, כמו שדייקנו, כתוב ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט, שאז ימות על פי העדה, על פי הבית דין. אבל הפשט הפשוט זה לא כך. הפשט הפשוט, והיו לכם הערים ממקלט מגואל ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העדה למשפט. הכוונה היא לא שהוא ימות כשהם ידונו אותו, אלא אנחנו לא רוצים שגואל אדם ימית אותו. אנחנו לא רוצים שגואל אדם ימית אותו. אז איך זה מתפרש? אז הוא אומר, אבל לפי הפשט לא נזכר בכל הפרשה אלא הנהרג ביד גואל אדם, ובאופן שאין התראה וכדומה, שאין ביד בית דין להורגו. אם לא הייתה התראה אי אפשר להרוג אותו. בית דין לא יכול להרוג אדם, אפילו שיש עדים שהוא הרג במזיד, אבל אם לא יתרו בו אי אפשר להרוג אותו. הוא לא נחשב מזיד עד שלא באים עדים שמעידים שהם יתרו בו, והוא קיבל את ההתראה והוא אמר אף על פי כן, אז הדין הוא שהוא לא חייב.
זה אומר כבדין כמעט
בדין לא יכול להרוג, אין הכי נמי. אם בלי ההתראה וקבלת ההתראה,
הכמות מאוד מאוד קטן.
נכון. אז הוא אומר, אבל לפי הפשט לא נזכר בכל הפרשה אלא נהרג ביד גואל אדם, ובאופן שאין התראה וכדומה, שאין ביד בית דין להורגו, אלא שניתן ביד גואל אדם. וכאשר יבואר עוד בפרשה ופירש הכתוב שלא ימות ביד גואל אדם עד עומדו לפני העדה למשפט, ומתחילה בא הרוצח לעיר מקלט ושם חוקרים בית דין אם ראוי להישאר שם וינצל או לא. וכמו שכתוב להלן, פסוק כ"ד, ושפטו העדה בין המכה ובין גואל אדם. זאת אומרת, בודקים האם צריך לדון אותו כהורג במזיד, יש איזה בסיס להרוג אותו כהורג במזיד או לא. אם לא, אז הוא נשאר בעיר מקלט. וכך כתוב במסכת מכות דף י, מתחילה, כמו שאמרנו קודם, מתחילה אחד שוגג ואחד מזיד, מקדימים לעיר מקלט, בורחים לעיר מקלט. ואפילו רבי אינו חולק אלא על מזיד ודאי. מת רבי סובר שאם אדם הרג במזיד עם התראה, אז בית הדין תופס אותו מיד. אבל שוגג לכו לאלמה גולה ושופטים אותו, האם באמת הוא היה שוגג או לא היה שוגג. כן? הלאה, כתוב את שלוש, סליחה, והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. כתוב והערים אשר תיתנו שש ערי מקלט תהיינה לכם. הוא אומר, לשון תיתנו אינו מדויק. מה פוש תיתנו? למי אתה נותן? כתוב והערים אשר תיתנו. כן? מה זה הערים אשר תיתנו? איזה נתינה? למי נותנים? נותנים אותם למישהו, לא נותנים אותם לאף אחד. לא, אתה מזמן או קובע את הערים, אבל אתה לא נותן. מה זה לשון נתינה? מה זה לשון נתינה? זה הוא שואל. אז הוא אומר, ואחי מבעי, התורה הייתה צריכה לומר, והערים אשר תפרישו, או הערים אשר תקדישו, או הערים אשר תבדילו, אז יבדיל משה שלוש ערים. כן? מה זה אשר תיתנו? אז הוא אומר כך, אלא כמו שהיו כל ערי הלוויים נקראים נתינה ממש. מדוע? הרי רואים, היו צריכים, הפסוק אומר שנתנו ללוויים 42 עיר, כולל עוד 6 של ערי המקלט, אז יחד זה 48. 42 עיר, מי נתן? מי נתן? הרי ללוויים אין חלק בארץ, אז מי נותן? כל השבטים נותנים ללוויים 42 ערים, והם נקראות ערי הלוויים.
יכול כי הם מדויקת?
לא, לא, אבל נתנו לה, הייתה חובה לתת ללוויים 42 ערים פלוס השש האלה, אז יש לך 48 עיר שהם ערי הלוויים, הם הערים של הלוויים. אז, 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 אז הפירוש הוא ככה, למעשה כשאתה קובע את העיר כעיר מקלט, אתה למעשה, הקביעה שלה כעיר מקלט היא גם למעשה נתינה, כי אתה בזה שקבעת אותה כעיר מקלט, אתה נתת אותה ללוויים. אז אכן הוא משתמש, אני חושב שזה מה שהוא אומר,
זה אומר שזה כבר לא שייך לשבט עצמו.
כן, 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 בדיוק, בדיוק. אני אקרא את זה בפנים, אלא כמו שהיו כל ערי הלוויים נקראים נתינה ממש, שיצא מרשות השבטים ללוויים, כך ערי המקלט, אפילו אם לא היו נותנים ללוויים, כמו שהיה לבסוף, לא היה אותו השבט משתמש בהם כמו בכל עריהם, שהרי אסור לעשות בהם עניינים שמרגילים את גואל אדם לשם. היינו שימצא איש, ימצא איש נוכרי להגיד לשואליו כי הולך הוא לאיזה עניין לאותה עיר. וכדאית במסכת מכות דף יוד, אין פורסים בה מצודות כדי שלא תהיה רגל גואל אדם מצויה שם, ולאו דווקא דברים אלו, הוא הדין כל כיוצא בזה והיהון בסמוך. ולפי זה היו ערים אלו ניתנים מהשבטים לטובת הרוצחים בשגגה, ולכן כתוב תיתנו. זאת אומרת, מה הוא אומר? זאת אומרת, הוא אומר למעשה השבטים שקבעו את הערים האלה כערי מקלט, מבחינה מסוימת, כן? מבחינה מסוימת הם כבר לא יכולים לבצע שם מספר פעולות. זה חידוש גדול, זה עיר שלך, עיר של השבט, ופתאום יש כמה פעולות שהוא לא יכול לבצע שם, אף על פי שהם שייכות לשבט. אז הוא אומר, הגמרא אומרת, לא, הנציב לומד את זה כבניין אב, זאת אומרת אסור לבצע שם פעולות שיכולות לגרום לכך שגואל אדם יגיע לשם. זאת אומרת
אנחנו אבל למנוע,
לא, אז הוא אומר אסור לבצע שם פעולות שעלולות לגרום לגואל אדם. למשל, אני אתן דוגמה, היום אנחנו נעשה פסטיבל שכולם יבואו הנה, אסור לעשות שם,
גם גואל אדם יבוא.
ברגע שאתה עושה משהו המוני, אתה תגרום לכך שגם גואל אדם יגיע הנה, אבל אנחנו יש לנו אחריות כלפי הרוצחים שנמצאים כאן.
אבל גואל אדם מסתבך.
מה?
גואל אדם מסתבך.
למה מסתבך?
הוא הגיע לשם ופתאום הוא רוצה לנקוב.
למה אסור? למה אסור? יש מחלוקת אם יש עליו מטעד בעיר מקלט, אתה צודק, בעיר מקלט אסור, אבל יכול להיות שהוא
צריך לעשות ביזנס,
יערוב
לו,
הוא יחפש מציאות כן. אז כל פנים, התורה מצווה עלי, רואים שחזל ציוו עלינו לדאוג לכך לא ליצור מצבים שבהם נגרום לכך שגואל אדם יגיע לערי מקלט. אז זה גורם לכך שאנחנו, אף על פי שהערים שייכות לשבט, השבט מנוע מלבצע באותם ערים פעולות מסוימות שבערים אחרים הוא לא מנוע מלבצע. זאת אומרת, יש לי רכוש ואתה מגביל אותי בשימוש ברכוש שלי, כן? זה הטעם.
אבל אין ללוויים חובה לכופף את החוק, לסייר לחוק הזה? זאת אומרת, הם רואים זה שהם קיבלו את זה עיר מקלט, האם זה לא מחייב אותם במשהו?
לבדוק כי הגואל לא יכנס, למשל.
מה? אז לא, אז חז"ל אומרים, איזה דוגמה. הנציב אומר, כתוב, הגמרא אומרת למשל, אין פורסים שם מצודות. אז הנציב אומר, זה דוגמה. מה פירוש? לא עושים בעיר המקלט דברים שעלולים לגרום לגואל אדם להגיע לאותו מקום. אז אני לא יודע אם צריכים להציב שומרים.
בדיוק.
אני לא יודע, אבל על כל פנים זה ודאי שעשו.
יש שומרים, יש שומרים.
יכול להיות, אני רק אומר, הנציב לומד רק, הוא רוצה להסביר לנו למה כתוב תיתן, מה זה נתינה. אז הוא אומר, הם נותנים את הערים למעשה או ללוויים או לרוצחים, כי במידה מסוימת הם יהיו מנועים מלבצע בשטח שהוא למעשה שטח פרטי שלהם פעולות מסוימות שהם אסורים לבצע.
איזה מין מתנה
זה נקרא מתנה?
איזה מין מתנה זו שאתה נותן ללוויים שהם עוסקים בתורה, שכנים כאלו שרוצחים?
זה בדיוק
ההפך, היא המתנה הכי גדולה.
מתנה למי? מתנה לרוצח, אבל זה לא מתנה ללוי.
מה? אבל זה התפקיד של הלוי,
מחנך את
הלוי, משפיע. ההפך, למה אנחנו שמים את הרוצחים שם? כדי שילמדו מהם. כי ההנחה שלנו היא שבזה שאתה תשים את הרוצחים בשוגג, אתה תתקן אותם. כן? הם יחיו עם אנשים טובים, אז זה ישפיע עליהם.
אז יש ערים מקלט ועוד 42 ערים.
הרי הלוויים שהם גם כן ערי מקלט. גם הרי
כל
עיר של לוויים היא גם עיר מקלט.
יש בסך הכל 48?
כן.
ו-42, איך הגענו מספר?
אני אומר, 42 ערי הלוויים פלוס 6 ערי מקלט.
כן, 42, איפה זה בא?
מה?
ערי הלוויים.
יש ערי, התורה אומרת. זה בפרשה, איפה זה בפרשה? הנה, כתוב ככה. צב את בני ישראל ונתנו ללוויים מנחלת אחוזתם ערים לשבת ומגרש לערים סביבותיהם תתנו ללוויים. אומרת התורה, כל הערים אשר תתנו ללוויים 48 עיר. התורה, דברים מפורשים.
יש מתאים מאוד מסביב את העיר,
אלפיים אמה מגרש.
והגואל
מה?
אסור להתקרב.
הוא מוצא להיות באלפיים הזאת?
טוב, זה הכל, אבל זה לא משנה.
אפשר להגיד לפה, אם אני רוצח בשוגג, אם הוא הולך באלפיים אמות האלה,
האם זה נקרא בתוך העיר מקלט או מחוץ לעיר מקלט? הוא יהרוג אותו בחוץ. האם זה נקרא שהוא יהרוג אותו, אתה אומר, יהרוג אותו במגרש?
הוא לא יודע אם זה הערים עלו או
באלפיים אמה הוא לא יכול להיכנס הגואל.
טוב, הלאה, נלך הלאה.
מה ההבדל בין 42 לעוד השש?
זה המשנה, יש משנה מסכת מכות שאומרת שיש כמה הבדלים.
יש גם, זה כבר הבדל מהותי, שש הערים הם ממש של מקלט ו-42 הם של לוויים, אבל למעשה הם גם משמשים כערי מקלט.
כן, כן, אני אומר, יש משנה מסכת מכות שאומרת שמונה, סוגיה שם, שמונה את ההבדלים בין שש ערי המקלט לבין ה-42. כן. הלאה, רגע אחד. כן, ערי מקלט תהיינה, כתוב. כתוב, את שלוש הערים תיתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תיתנו בארץ נען, ערי מקלט תהיינה. מה הכוונה ערי מקלט תהיינה? אז הוא אומר, בשמם ועניינם לא יהיו רק ערי מקלט ולא עוד עסק אחר אשר יהיה ראוי להיקרא את העיר על זה העסק, כמו שכתוב ביהושע, ויתנו ממטה בני יהודה וממטה בני שמעון את הערים האלה אשר יקראו את הן בשם, פירושו שהופרשו לאיזה עניינים, שנקראו העיירות על שם אותם העניינים, כמו לחוכמה וכדומה, ונמסרו לשבט לוי אשר הם היו פנויים מעסק פרנסה לשמור אותו עניין שבעיר. ומזהיר הכתוב שערי, זאת אומרת, ההזרה של התורה, ערי מקלט תהיינה, אומר, מה הכוונה ערי מקלט תהיינה? אתה אומר, מה התורה אומרת? ערי מקלט, אומר, הן לא יכולות לשמש לדברים אחרים. זאת אומרת, לפעמים אתה משתמש בעיר לצרכים נוספים, אתה אתה עושה שימוש בעיר לעוד עניינים. הוא אומר לא, ערי מקלט תהיינה רק התפקיד היחידי של עיר המקלט הוא רק לעיר מקלט, לא לדברים אחרים. זה מה שהוא אומר. נמסרו לשבט לוי באשר הם היו פנויים מעסק הפרנסה, בני לוי לא היו צריכים לעבוד כי לא היה להם חלק בארץ, לשמור אותו עניין שבעיר. ומזהיר הכתוב שערי מקלט אלו לא יהיה בהם שום עסק שיהיו יכולים להיקרא על זה העסק, כי אם בשם ערי מקלט. העסק היחידי שלהם זה ערי מקלט, לשמש רק ערי מקלט. טוב, עד כאן.
חזק וברוך.
עסקו ונסקו.
Okay.